נמשיך, אנחנו בפרק ח' בחובות התשובה. בסעיף י"ג, ככה עברנו עליו, כדאי אולי לחזור עליו. דיברנו על הנושא שנקרא חרדה, שהאדם יש בו פחדים, יש בו חרדות. יש בפחד וחרדה, זה מנגנון נפשי כזה שהקדוש ברוך הוא סידר לנו במטרה שניזהר. אדם שיש לו פחד, הפחד הזה בא להזהיר אותו, למשל שאם הוא הולך במקום שיש שם איך אומרים, מצוקים או מקום מסוכן או משהו כזה, אז אם הוא לא מפחד הוא יכול ליפול לתוך התאום. אז כאן יש מנגנון כזה שנקרא פחד. הפחד הזה הוא נמצא גם בבעלי חיים, כן? כל בעל חי יש לו את הפחד על הקיום שלו. אז אם בא, נתנו דוגמה, זבוב מפחד, נכון? נכון או לא?
כן.
איך אתם יודעים?
אתה עושה לו ככה.
אתה עושה לו רק ככה, הוא כבר אף. הוא כל כך נזהר על קיומו, הוא רוצה להמשיך לחיות. אותו דבר להבדיל אלף אלפי הבדלות גם האדם. אז גם האדם יש לו את הפחד הזה שהוא מנגנון הגנה כזה שמזהיר אותו מפני סכנות כאלה ואחרות. אז יש מצד אחד אפשרות שהאדם בגלל הבחירה החופשית שלו הוא יגיע למצבים כאלה שלמרות הסכנות הוא לא יפחד. לדוגמה, יש אנשים שנוסעים בכביש במהירות של 120 קילומטר לשעה, יש דבר כזה? אה? מישהו פעם ראה דבר כזה? לא ראה את זה. והוא לא מפחד. הוא לא מפחד. אני פעם הסתכלתי על גלגל במהירות של 120, הייתם פעם איך הוא מסוים מהר? יכול להיות ש-120 קילומטר לשעה יהיה פנצ'ר בגלגל פתאום, ופתאום התגלגל. יכול להיות דבר כזה? אה? יכול להיות כזה? כמה צריך לנסוע הכי הרבה? 100, ואתה נוסע 120, אתה לא מפחד, איבדת את תחושת הפחד, כן? אני נותן כמשל, או יש כאלה שמאשנים, הם לא מפחדים מסרטן, מכל מיני דברים, יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, האדם בגלל הבחירה החופשית שלו, אותו מנגנון טבעי שבא להגן עליו מפני סכנות כאלה ואחרות, אם זה תאונות או בריאות או דברים מהסוג הזה, הוא לא עובד אצלו כראוי, מה לעשות? אבל יש גם מצב הפוך, שאדם יותר מדי מפחד, והפחד הזה משתק אותו, לא נותן לו להתקדם בחיים. כל מה שהוא רוצה לעשות, אז הוא כל כך מפחד מהעתיד, ממה שיהיה, כן יצליח, לא יצליח, כל הדברים האלה, הוא מה שנקרא בלשון שלנו תקוע, ולא לא מצליח להתקדם. יש כאלה רווקים, אני שואל אותם לפעמים, תגיד, למה אתה לא מתחתן? יש להם אלף תירוצים, אבל אני יודע את האמת, הם מפחדים. הם פשוט מפחדים. למה אתה מפחד? מה קרה? אתה יודע מה זה כרוך חתונה? פרנסה, אישה, ילדים, צרות, עניינים, פאפאפאם. הוא לא אומר את זה, הוא פוחד. זה בולם אותו להתחתן. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה, נכון. ויש מצב עוד יותר גרוע, נקרא חרדות. חרדות שתופסות האדם מציאות של חרדה, יכול לראות אדם פתאום עומד באמצע הרחוב ולא יכול להתקדם. לא יכול להתקדם. לא מסוגל להתקדם. וזה דבר תת-הכרתי, זה לא דבר שהוא שולט עליו. כמו מה שנקרא פחד גבעים כזה, שהוא עומד על מדרגה קטנה, נדמה לי שהוא על פי תאום. זה לא אמיתי, זה לא מציאותי, אבל זה מה שנדמה לו אדם. מאיפה זה בא כל הדבר הזה? על זה מדבר כאן הרב, זה מעניין אתכם?
כן.
אה? לא משעמם. בוא נראה מה הוא כותב. מאיפה באות החרדות לאדם, הפחד המשתק את האדם? מאיפה הדברים האלה באים? בואו נראה. כל חטא מטיל חרדה מיוחדת על הנפש. הוא אומר, לא באופן כללי רק, אלא אפשר לזהות לפעמים, לא כל, לא תמיד, שבגלל חטא כזה או אחר, אז הדבר הזה הביא פחד כזה או אחר, חרדה כזאת או אחרת על האדם. הוא אומר, כל חטא מביא חרדה מיוחדת על הנפש. לא תמיד אפשר לזהות, אבל לפעמים יש אנשים שהם יכולים להצביע בחיים שלהם על איזשהו טראומה שהם עברו, והיא גרמה להם לפחדים, פשוט גרמה להם לפחדים. יש, אולי, אני לא מתמצא בפסיכולוגיה או בדברים כאלה, יש מה שנקרא אלם קרב. יש אנשים שעברו טראומה בקרב, והדבר הזה הכניס אותם לתסבוכת נפשית ממש כתוצאה מהאלם קרב. אז לפעמים ילד קטן פתאום רואה מולו איזה כלב ענק, והכלב הזה מכניס לו פחד בלב ומלווה אותו. הפחדים האלה מלווים אותו כל הזמן, חרדות. זה דוגמה. כאן נדבר באופן סתמי, אבל כאן הרב אומר באופן מוסרי גם. לפעמים אדם עושה חטא בחייו, בינו לבין המקום, בינו לבין חברו, והחטא הזה בינו לבין עצמו, והחטא הזה משאיר חותם, משאיר רושם על הנפש בצורת חרדה כזאת או אחרת. כל חטא, אומר, משאיר את חותמו בצורת חרדה, והוא אומר שאפשר לזהות את זה. בוא נראה קיצה. והחרדה הזאת אינה מסתלקת כי אם על ידי התשובה, ולפי עומקה של התשובה, החרדה עצמה, אומר כאן, מתהפכת לביטחון ואומץ לבב. החרדה עצמה, שהיא סימפטום או ביטוי לאיזה חיסרון, על ידי תשובה, כמו שחז"ל אומרים שמי שזוכה ועושה תשובה מהאהבה, כל הזדונות מתהפכים לזכויות, הכל מתהפך לטובה. אז אדם שזוכה באמת לעשות תשובה, תשובה אמיתית, תשובה מאהבה, אז אותם החטאים שגרמו לחרדות, במקום ההפך מחרדה ופחד, בא הביטחון. הם גורמים להם לביטחון, ביטחון עצמי, ובסך הכל תחושת ביטחון. כן, בבקשה.
מה הכוונה חזרה בתשובה מאהבה? באדם שהיה, נגיד, עשה בחטאים, הסיכוי שלו לחזור
מתשובה מאהבה? כן.
הוא לא בטוח, כי בדרך
כלל
חוזרים
מהירה
יותר, לא?
כן, מה זה תשובה מאהבה, תשובה מהירה? יש בסוף הספר הזה מאמר של תלמיד של הרב קוק זצ"ל, שהוא מסביר את זה בצורה מסודרת, מה ההבדל בין תשובה מאהבה ותשובה מיראה. אני רק אתן תמצית הדברים, אבל מי שירצה לעיין בזה, וזה חשוב ללמוד את זה, בדף קסמך א', תשובה, יש מאמר שלם, תשובה מאהבה ותשובה מהירה. זה הרב סטרליץ', כן? היה הרב שמעון סטרליץ', זכר צדיק לברכה, היה תלמידו של הרב קוק זצ"ל, והרב ציודה, זכר צדיק, מצא לנכון כאן לאשר את צירוף המאמר הזה, והוא כאן מעריך בדבר הזה, גם מעמיק בדבר הזה, מה ההבדל בין תשובה מהירה ותשובה מאהבה. אני אומר רק את התמצית של העניין, כי זה נושא בפני עצמו. תשובה מיראה היא נובעת תשובה לא מתוך הכרה, אלא מתוך חשבון, כזה או אחר. אדם עושה תשובה כי הוא רוצה שיהיה לו טוב בחיים. לגיטימי דרך אגב. זה נקרא תשובה מיראה. אתה אומר, אני עושה תשובה בגלל חשבון כזה, או עושה תשובה בגלל שהוא לא רוצה שיהיה לו רע בחיים. או משהו כזה.
זה מה שבדרך כלל קורה.
בסדר, זה קודם כל יראה. מתחיל מהדברים האלה. אדם קרוב, אוהב את עצמו, קרוב אצל עצמו, הוא יודע אם אני אעשה תשובה אלי יותר טוב, אני בדקתי, זה נכון דרך אגב. הנה, באים כאן חבר'ה לעשות תשובה מכון מאיר, לפעמים באים מצב מסוים, והם פורחים כאן, הם פשוט יותר טוב להם, נפשית, אישית, זה בסדר גמור, זה לגיטימי הדבר. תשובה מאהבה, זה שאדם עושה תשובה בלי חשבון. לדוגמה, הוא אומר, אני רוצה להיות אמיתי. אמיתי. אבל מה, הוא חי בעלמא דשיקרא, הוא חי בין אנשים שאצלהם השקרים זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלהם. ואם הוא יעשה תשובה בגלל האמת, הוא יסבול. כי המשפחה שלו תגיד לו, מה, אתה נורמלי, אתה הולך ללמוד תורה, מה יצא לך מזה? כסף תרוויח? הוא אומר, לא, אני שומר תורה, שומר מצוות, למרות שלא יצא לי מזה שום דבר, אלא בגלל שזה האמת. יותר מזה, יש כאלה שמוכנים למות על האמת. כמו באינקוויזיציה, כמו אנשים שבשלהם האמת זה החיים שלהם. למרות שלא יוצא להם מהדבר הזה מבחינה עניינית, מעשית שום דבר, אלא הם סובלים בגלל הדבר. היה יהודי אחד, אולי שמעת עליו, אברהם אבינו, אתה שמעת? וואי, וואי, כמה הוא סבל. 10 שנים ישב בכלא, כך אומרים חז"ל, בגלל האמת, לא בגלל שיהיה לו טוב. והכלא של אור כסדים, אני בדקתי את זה, זה לא כלא רמלה. זה היו עושים בור באדמה, מכניסים את הבן אדם 10 שנים, שמים למעלה מכסה, ומורידים לו בחבל כל יום קצת מים עם פת לחם שלא יעמוד. מי זה היה? אברהם אבינו. הוא אבי בעלי התשובה. למה? הנר, האמת הייתה נר לרגליו, הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על האמת שלי, אני שב לאלוקים, לאמת של אלוקים, אפילו שאני סובל. זה נקרא תשובה. לכן על אברהם אבינו כתוב, אברהם אוהבי. עכשיו, תשאלו אותי אם אפשר בימים שלנו, שאנחנו כל כך, כל אחד יש לו נגיעות אישיות, כל אחד אוהב את עצמו וכל, לעשות תשובה מהאהבה, תשאלו אותי.
אפשר היום לעשות...
תנסו, תראו, זה אפשרי. זה לא משימה בלתי אפשרי. כל אדם, אם חז"ל אומרים שיש תשובה מהאהבה, אפשר לעשות תשובה. אלא מה? זה לא פשוט, זה זורש מאמץ ועמל ודבקות ונכונות. ללכת בדרך, בדרך האמת, למרות כל הקשיים. כן, בבקשה.
אפשר להגיד לה שזה ברוב המקרים שלב ב' של תשובה
מיראה. מתוך, כן, מתוך שלא לשמה בא לשמה. מתוך היראה מגיעים לאהבה. כן. כאן הרב סרליץ אומר גם יש מדרגות באהבה. יש אהבת האמת. יש אדם שמגיע לאהבת האנושות. הוא בכלל עושה תשובה לא בשביל עצמו. הוא חי בחברה, הוא רוצה שלחברה יהיה טוב, אז הוא עושה תשובה. אם אין אני לי, מי לי, נכון? אבל כשאני לעצמי, מה אני עושה תשובה לא בשבילי, אני עושה את זה בשביל המשפחה או האומה או החברה או האנושות. יש מדרגות בדבר הזה בעניין של תשובה מאהבה. אז תשובה מאהבה, המניע לדבר הזה זה באמת אהבת האמת, אהבת השם יתברך. זה התשובה, זה נקרא תשובה מאהבה. אדם כזה זוכה והכל מתהפך לטובה. זאת אומרת, הוא רואה בעין טובה את הכל, הוא רואה איך שאפילו הזדונות נהפכים לזכויות. והוא אומר גם תשובה הזאת, החרדות שמקודם גרמו לו חרדה, עכשיו הוא מתמלא ביטחון, ביטחון עצמי, ביטחון אישי. הוא רואה את העולם בעין חיובית, משהו לגמרי אחר. בוא נראה בהמשך.
כן.
הרב חד לדוגמה,
הוא אומר שכל חטא,
הרב חד לדוגמה
לחטא שהיה פעם חרדה והיום זה
ביטחון. כן, אני נתתי מה שהוא הקודם. ברוך אתה ה' מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו, תשובה. סיפרתי פעם, היה כאן הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה. הוא פעם סיפר שנולד לו נכד, והנכד הזה נפטר אחרי כמה חודשים מדום לב. הבת שלו הייתה צעירה אז, לפני הרבה שנים, כן, אז הייתה בצער גדול מאוד, זה היה ילד ראשון והוא נפטר וכל זה. אז היא אמרה שהיא רוצה להתגבר על הצער ועל הכאב, במציאות היא אמרה שהכל נהיה בדברו, היא נתן לה כוס מים, והיא אמרה, ברכת השם, שהכל נהיה בדברו, הכל, מה זה הכל? גם הצער, גם המציאות הזאת נהיה, סתם, הראייה היא לגמרי אחרת, גם הצרידות שלי, אני, הכל נהיה בדברו, לא רק המים נהיה בדברו, גם הצרידות. נתתי דוגמה, אבל נתתי דוגמה פשוטה בעניין הזה, כן. נתתי דוגמה שפעם בילדותי הייתי פוחד מחושך. יש מציאות כזאת שאין זה חושך, אבל פחד, הייתי פוחד, הייתי גר בקיבוץ והייתי פוחד ללכת בשביל מהכביש עד לקיבוץ. היה חושך והיו תנים והיה פרדס משני הצדדים וכל זה. אז יום אחד אני, והיה לי פחד, לא פחד שבאמת, לא כולם פחדו, אבל אני בתור נער פחדתי ללכת במקומות האלה. אז יום אחד תפסתי את עצמי, ולא יודע מה מקור הפחד, אבל פחדתי מהחושך. יכול להיות שבילדותי באיזשהו מקום החושך הפחיד, אני לא יודע מה. בכל זאת, יום אחד אמרתי, אני מתגבר על הפחד. ואני באמצע הלילה קמתי מהמקום שגרתי שם, התחלתי ללכת על השביל, ולא רק שפתאום חזר עליי, לא רק יש לה לי פחד, יש לי כבר ביטחון. פתאום המצב של פחד התהפך למצב של ביטחון. אומנם אני לא יודע בדיוק מה היה מקור הפחד, אולי כן, אבל זה היה לפני הרבה שנים. אבל הרב אומר, יש דבר כזה, תכף נראה, שיש גם אנשים כאלה שהם רואים את הדברים שלפני, מעבר לדברים. שרואים את האדם עם הפחדים שלו, קודם כל הם רואים את ה... בצורה שלו, נראה את האומר את הדברים, והם יכולים לגעת ולהגיד לך, תעשה דבר כזה, לתקן פחד כזה או אחר. בוא נראה את זה בהמשך. והרושם של החרדה הבא מצד החטא, הרושם הזה אפשר להכירו, זאת אומרת, לדאגנז אותו בלשון שלנו. אתה יכול לדאגנז את הפחד הזה בין בסרטוטי הפנים, בין בתנועות, בין בקול, בין בהנהגה, בין בכתב יד, גרפולוגיה מה שנקרא היום, בין בסגנון הלשון, בין בדיבור, וביותר בכתיבה, מה אתה כותב, בהרצאת הרעיונות וסידורם. אז אתה יכול, מישהו יש לו את הידיעה הזאת, דיברנו על זה נמד בשיעור הקודם על הספר התתחזה של הסבא של הסבא של החידה שבעל החסד לאברהם, שיש ספר שנקרא התתחזה. הספר הזה עוסק בתורת הפרצוף, קוראים לזה. מה זה תורת הפרצוף? שהוא שם מסביר על פי הסוד, על פי הקבלה, שכל פרצוף או כל פנים, פרצוף זה פנים, הוא מגלה את הפנימיות של האדם. ומי שהוא ראוי לדבר, זה לא עניין טכני, זה עניין הרבה יותר עמוק מזה, הוא חודר אל הפנימיות של האדם דרך הפרצוף של האדם. הוא רואה עם העיניים שלו עצובות או בוכי או שמחות, או לפי הגבות, לפי השפתיים, הוא רואה את הדברים וקורא. וכאן הוא אומר יותר מזה, הוא לא רק קורא באופן כללי את מצב הרוח, אלא הוא קורא גם את הסיבה למצב רוח. מפחיד להיות על יד בן אדם כזה. אתה חשוף לפניו, הוא רואה אותך, קורא מה שקורה, מה שמתחולל בפנימיותך. אלה שלמדו קצת, איך קוראים לזה, של הכתב? גרפולוגיה. אני לא למדתי את זה, אני לא יודע, אבל פעם היה כאן בחורצ'יק אחד, שהוא למד את התורה הזאת. והוא היה עושה תרגילים כאן לחבר'ה, והיה אומר לחבר'ה, תכתבו, והיה אומר, כאילו לא רק את האישיות של האדם לפי הכתב, אלא היה אומר גם את העבר של האדם לפי הכתב. אז פעם, סיפור בפני עצמו, פעם הייתה כאן במכון נורא, בחורה אחת. יום אחד היא באה אליי באיזה בכי, בוכה בי. שאלתי אותה, מה קרה? אז היא אומרת שהבחור הזה שלמד את הגרפולוגיה, הוא אמר לה ככה, תכתבי קצת על דף, כמה שורות וכל זה, אני אגיד לך לא רק את העבר שלך, אני אגיד לך גם את העתיד שלך. ואז היא הייתה, לא הייתה נשואה, והוא אמר לה, תראי, לפי מה שאני רואה בכתב היד, אז קודם כל הוא אמר לה דברים באמת מהעבר שלה, והיא הייתה התפעלה מהיכולת שלו לראות דברים מעבר לה מתוך הכתב. כמו שהיום יש כאן גרפולוגים שבאופן מקצועי אתה רוצה להתקבל לאיזה עבודה או משהו כזה, או איזה יישוב, לפעמים אתה צריך לעשות איזה בחינה ורואים את האישיות של האדם. אבל הוא ברוב חוצפתו אמר לה גם מה יהיה בעתיד, נהפך לנביא. הוא אמר, תראי, לפי מה שאני רואה, ייקח לך עוד הרבה שנים עד שתתחתני. וואי. היא נכנסה לדיכאון ולצער ולבכי. קראתי לו לבחור הזה, תגיד, אני מה עשית את זה? מה? הוא אומר, גרפולוגיה, אני מומחה. גרתי, הוא אמרתי לו שיפסיק עם כל השטויות האלה. והתוצאה הייתה שאחרי חצי שנה התחתנה, נולדו לילדים, כל הדברים האלה. אבל מה שהרב אומר, רק רגע, מה שהרב אומר כאן, תגב, אני אתן לה, מה שהרב אומר כאן, שאתה יכול לראות את החדים, את המציאות הנפשית שהאדם שרוי בה, דרך הדברים האלה שהוא ציין אותם כאן. אם זה הפרצוף, אם זה כתב היד, אם זה ההופעה, אם זה שפת הגוף, ומי שמתמצא בדבר הזה, אם הוא ברוח הקודש, אז הוא רואה, ויכול להיות שהוא יכול לומר, אני לא מתמצא מזה, יכול להגיד לו, אם אתה נמצא בפחדים, אז יכול להיות, פחדו בציון חטאים כתוב, שחטא זה גרם לך את החרדה הזו. ואולי אפילו, אני לא מתמצא בזה, שיש כאלה שיכולים להגיד, והתיקון לקלקול הזה זה התשובה על אותו חטא שגרם גורם לך את אותו חרדה. כן, מה רצית לשאול?
זה לא רלוונטי, זה לא הגרפולוגיה.
מה?
זה לא הגרפולוגיה, אני קצת התעניין
לי
בתחום, אבל זה לא
רלוונטי. לא, צריך להיזהר בגרפולוגיה. למה? לא רק בגרפולוגיה. בכלל, כל אלה שעוסקים בדברים האלה של גרפולוגיה או תורת הפרצוף או כל הדברים האלה, אחת הבעיות של האדם שיכול להיכנס אליו זה שהוא מאבד את הבחירה החופשית שלו. מתי האדם יכול לאבד את הבחירה החופשית שלו? שמישהו בא אליו ואומר לו, או באסטרולוגיה או בגרפולוגיה או בפרצופולוגיה, אני לא יודע מה, ונותן ואומר לו, תשמע, לפי הכתב שלך או הפרצוף שלך או דבר אחר, אתה כזה וכזה, ולא רק זה, זה האישיות שלך. אז תגידו לי, ראה, זה שטויות. זה לא שטויות, זה יחד כמו ג'וק בראש, ואנשים לפעמים חיים הג'וק הזה כל החיים. זה יכול להיות שהוא בא ואומר לך, אדוני, אתה לפי הגרפולוגיה שלך, הוא יכול להוריד אותך עד אפר, ולהגיד לך דברים לא טובים, ואתה חושב על הדברים הלא טובים האלה כל החיים, ואז הדימוי העצמי שלך והיכולות שלך הן שואפות לפעמים לאפס בגלל הג'וק הזה שנכנס בראש, המחשבה הזאת שבראש, כאילו, למרות שזה כאילו שטויות, זה נכנס שם בתור. לא פעם אני נפגש כאן חבר'ה שהם שבועים בתוך כל מיני דברים מהסוג הזה. או ההפך, הוא יכול לנפח לך את הראש ולהגיד לך, אתה יכול להיות ראש ממשלה, אתה יכול להיות תלוי כמה אתה משלם לו כמובן. ואז אתה חי בעזיות, ואתה כל הזמן עושה לך תנועות של שמי יודע מה, נדמה לך שבגלל זה, אז אתה לא מציאותי, אבל אתה שבוי בתוך המחשבה הזאת. צריך מאוד להיזהר על זה. גם בשידוחים דרך אגב. יש כאלה בשידוחים, אני לא יודע למה, הם הולכים לכל מיני חוכמולוגים כאלה, ועושים כתב יד, זה, פה, שם, כל מיני פטנטים. אני נוהג לספר שפעם היה כאן, לפני הרבה שנים, היה כאן בחורצ'יק אחד, דתי דווקא, לא בעל תשובה, והוא היה די מבוגר יחסית, וכבר הגיע למילי בן 20 היה, משהו כזה, והוא עוד לא התחתן, 21 או משהו כזה.
מבוגר?
עדיין, 21, אתה יודע מה זה? כתוב בן 18, לחופה. חוץ מבחבר'ה מכון מהר, כי כאן הם נולדים מחדש. לפעמים בא אליי אדם, אומר, אני כבר בן 27, 28. שואל אותו, כמה זמן היית במכון מהר? הוא אומר, אני חצי שנה. אתה בן חצי שנה, בסדר. תקר
עוד 17.
נולדת מחדש. אדם שעושה תשובה, הוא נולד מחדש. אתה יודע, כל מילתא דבדיחותא. בכל זאת, הבחור שכזה, כבר עד שמצא סוף סוף מישהו ש... זהו, החליטו, הם מתחתנים, קבעו תאריך, הכל זה. מה שבטוח, בטוח, הם גרו בגוש דן, יש שם אישה אחת שמסתכלת על כף היד, שהיא מומחית, לפי זה אם יש התאמה או אין התאמה, אני לא יודע. כף היד או כף ההפוך, אני כבר לא זוכר, משהו כזה. אז הוא הלך אליה, והיא אומרת לו, האישה הזאת, אתם בכלל לא מתאימים. החתונה, נקבע העולם, נקבע התאריך, נקבע הכל. והיא אומרת, בכלל לא מתאימים. הוא היה פשוט היה בשוק, היה באלה, מה אני אעשה? הוא טלפן אליי, הוא לא לפני זה מכון מאיר, טלפן אליי, SOS, מה אני אעשה? היא אמרה לי שאנחנו לא מתאימים. ואני ידעתי, שנכנס כמו, איך אומרים, אמרתי ג'וק, כמו ג'וק בראש. שזה מה שעירר לו את כל הביטחון העצמי, וכל הרצון אפילו להתחתן. אז היה לי באותו רגע איזה סייעתא דשמיא. אמרתי, רגע, יש עוד אנשים כאלה, למה אתה הולך רק לאישה אחת? אני מכיר בירושלים עוד בן אדם אחד, שלפי איזה ציור או כתב יד או משהו כזה, הוא רואה מתאימים, לא מתאימים. תלך אליו. אם הוא גם יגיד שאתם לא מתאימים, אני מרים ידיים. כי ראיתי שהוא מאמין בזה בכל נפשו, בכל מאודו. שלחתי אותו אליו, כן, מי שיודע, הרב ליפשיץ, הרב חיים ליפשיץ. כאן גם, הוא מבין בזה קצת בדברים האלה. הוא מסתכל בציורים שם, מצייר להם ציורים. אתם זוג מן השמיים! אין, זה התאמה בלתי... לא רגילה. התחתנו... היה לפני אולי, אני אשמח לכם 30 שנה, היום בעלי משפחה, כל הדברים האלה כאן. צריך מאוד להיזהר מזה. אפילו האדם שהוא אינטליגנט, הוא חושב שהוא, מי יודע, ברגע שאומרים לו משהו, על פי כתב יד, או על פי פרצוף, על פי כל מיני סימנים, הדברים האלה נכנסים באיזשהו מקום, וקשה מאוד לפעמים לצאת מהם. והם גורמים לאדם שאין לו בחירה. כאילו הדברים האלה מכתיבים לו את מהלך חייו, אם זה בעבודה, אם זה בלימודים, אם זה בחיים, אם זה במשפחה, אם בדברים כאלה. לכן אני מבקש מכל תלמידים, אם מישהו עשה לו, אמרו לו פעם דברים כאלה או אחרים, יש לי כאן מכבסה מאחורה, ניקח את כל המחשבות האלה, נחבס אותה, ונהיה בעלי בחירה חופשית, נתייחס באופן ענייני לכל דבר ולא לפי איזושהי אמירה כזאת או אחרת. בכל זאת, מה שאומר כאן הרב, שבאמת יש כאלה אנשים, אבל בעלי רוח הקודש, אני מדגיש, בעלי רוח הקודש, כמו משה רבנו שהיה לו רוח הקודש, וזה הספר הזה נקרא אתה תחזה, אתה תחזה שרי אלפים, שרי מאות, שרי, כי הוא היה לו מה שנקרא הבחנה, מה שנקרא היום בצבא שולחים משכן גיוס, יש מה שנקרא, איך קוראים לזה, אם אתה מתאים לזה או מתאים לזה, יש
מנילה.
איך קוראים לזה?
מנילה.
מה זה מנילה?
מילת הפיליפינית.
הבחנה, אבל לא, יש כאלה
מאבחנות,
כן, מאבחנות, מבחן פסיכו, פסיכו, משהו כזה. אם אתה מתאים להיות טייס, או מתאים להיות טבח, או מתאים להיות שריונאי, או להיות משהו כזה.
יש קצין מיון.
מה?
קצין מיון.
מיון. כן, אבל יש מאבחנים, זה שיטות שלמות להבחין. אני זוכר, כשהלכתי לקורס קצינים, היה גם הייתה הבחנה מי ראוי להיות קצין, מי לא ראוי, קצור על ידי כל מיני בוחנים כאלה, דברים מהסוג הזה. אז זה כן, אבל בין זה להיות שרלטן, זאת אומרת, להפוך את זה למסחר, ודברים כאלה, צריך מאוד להיזהר, כי האנשים יכולים להיות מקובעים בהבחנות האלה, ולא להתקדם בחיים, ולעשות טעויות בחיים. זה מה שהיום, בכל, הדברים האלה קיימים. והוא אומר, ברגע שמבחינים את הדבר הזה, במקום שהחץ סותם את האורה, אתה יכול לראות כמו צנרת, כמו, קוראים לזה היום בלשון המודרני, חסמים. במקום שיש חסם, מה צריך לעשות שיש באינסטלציה חסמה, חסם? מה עושים? אומרים חותר, מוציאים את החסמים האלה. במקום שיש, שהחץ סותם את האורה, שם הפגימה ניכרת. ממש, אתה רואה שם את הפגימה. היום קוראים לזה צינטורים. מה זה צינטור? זה להסיר חסמים. אז כמו שיש צינטורים בלב, צריך צינטורים בנפש. חסמים בנפש, צריך להסיר את החסמים האלה. שם הפגימה ניכרת, ולפי מדרגת החטא, ולפי יחוסו אל הנושא, ככה יוכר הרושם לאשר יביטו בעיניים בהירות. דהיינו, מישהו בעל עיניים בהירות, ראייה חודרת מה שנקרא, ראייה פנימית יותר, והוא ראוי לדבר הזה, ויש לו אחריות כמובן, אז הוא יכול להסיר חסמים כאלה ואחרים. לזהות אותם, כן. יש אנשים כאלה, יש אנשים, אני לא מכיר, אני הכרתי אולי הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, הייתה לך תחושה כשאתה מדבר איתו שהוא קורא אותך, שהוא אתה חשוף לפניו, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית לפניו. יש אנשים כאלה, יש להם גם, אבל שוב פעם, הכל צריך להיות בקדושה, מתוך יראת שמיים, מתוך אהבת הבריאות, מתוך זה, ולא איזו שרלטנות כזאת שאתה משלם קצת כסף ואתה מקבל איזשהו ניתוח כזה או אחר. אז זה דבר אחד. כן.
יש גם חרדות ולשמים שהם לא משתנים, מה שבן אדם עבר בילדות.
זה בדיוק מה שדיברנו. לפי דבר, אדם עובר טראומה. עובר דברים קשים בילדותו. השואה למשל. ידוע הדבר שכמעט כל מי שעבר בשואה, השואה הזאת היא לא רק פגעה בנו בגוף, שליש מהעם היהודי נרצח, אלא כל מי שהייתה לו נגיעה בשואה בצורה כזאת או אחרת, זה השאיר חותמו על הנפש של האנשים, וזה מתגלה בצורה כזאת או אחרת, ואם יודעים לאתר את הנקודה, אז אפשר לעזור לאנשים האלה בצורה כזאת או אחרת, כל אחד לפי מדרגתו. השואה זה טראומה לאומית, והטראומה הזאת עד היום משאירה את חותמה עלינו. אז אותו דבר באופן אישי, ודאי וודאי. לפעמים זה מתבטא בכל דבר, יש גמגום. לפעמים אתה יכול לראות ילד מגמגם, ואתה יכול להצביע בוודאות שהגמגום הזה נגרם על ידי איזשהו אירוע שגרם לו פתאום לגמגם. ואז מי שרוצה לעזור לילד הזה, הוא נוגע בחסם הזה, הוא עוזר לו. לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר, אותו דבר, כל דבר. אז אבל מה? אין לך דבר יותר חזק מהתשובה. כך אומר הרמב״ם. לכל קלקול, איך אומר רב נחמן מברסלב? לכל קלקול מה יש?
תיקון.
רק מה צריך להאמין בזה? צריך לחפש את התיקון הנכון לקלקולים הנכונים, ואז הכל נסתדר. טוב, אנחנו עוברים לסעיף י"ד, בבקשה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה זה לכל חי רצון? הרצון של האדם זה החיים שלו. הרצון. יש רצון טוב, אבל יש לפעמים גם רצון לא טוב. כאן הרב מדבר על התשובה בהקשר לרצון של האדם. בוא נראה את זה בתוך. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. כשהאדם לא רוצה טוב, למשל, הוא נוקם במישהו, הוא נותר למישהו, הוא רוצה להרע למישהו וכו', הוא אומר, הדבר הזה זה נגד מהות הנשמה. הנשמה שלנו, נשמה התאורה שנתת בי, אנחנו רואים את זה כל יום. החיים של האדם באמת זה להיות טוב, זה החיים באמת. האדם נולד, לא יודע מה, אם לא יודע אם ביררתם לעצמכם מהי מטרת חיי האדם ומה מהות האדם. מישהו ברר לעצמו את השאלה הזו, שמה הוא נולד? ביררתם את השאלה הזו? אני תכף אענה לשאלות. מישהו אני לא הסיט אותי השאלה הזאת מכמה הייתה השאלה שלה? מה מטרת החיים? בשביל מה האדם נולד? בשביל מה אתם יושבים כאן במכון מאיר? להתענג, שיהיה טוב, להרבות טוב בעולם, להעיר את העולם, לחיות טוב. הטוב, המילה, המושג טוב, אין טוב אלא תורה, אין טוב אלא צדיק, ככה אומרים חז"ל. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומרים מה זה טוב מאוד, טוב אדם. אבל האדם יש לו בחירה, הוא יכול ללכת גם נגד הטוב הזה. והטוב הזה מתבטא ברצון קודם כל, אתה רוצה להיות טוב, אתה מממש את עצמך בזה שאתה רוצה להיות טוב, את הנשמה שלך, את המהות שלך. אתה חס ושלום לא רוצה טוב, אתה הולך נגד עצמך ואתה מצטער על זה ואתה סובל על זה, למרות שאתה יכול להאשים גורמים אחרים. אבל העובדה שאתה לא רוצה טוב, זה כבר מצער את האדם. אבל תנו לי להתייחס רק לשאלה כאן במסע. בסדר, אני אקריא את השאלה. השאלה, אז אם הגרפולוגיה זה שטויות, אני לא אמרתי זה שטויות, אבל הוא אומר, אני אמרתי שאדרבה, הרב אומר שמכתב היד אפשר להכיר את האדם, אפשר גם להיעזר בדבר הזה. אבל צריך להיזהר בדבר הזה, כמו שאמרתי. זה לא דבר ש... זה דבר שיכול לגרום לאדם, איך אומרים, להיקבע במשהו, וזה יכול להזיק לו. אבל בכל זאת, אז אם הגרפולוגיה זה שטויות, זה לא שטויות. אז גם מי שחושב שהוא רואה דברים על בן אדם מבלי ראיות עובדתיות, ובכך הוא דן אותו לא לקף זכות ולא נותן לו צ'אן, וכולי, זה גם שטויות. אבל מכיוון שהנחת היסוד של השואל היא לא נכונה, ההפך בדיוק, הרב אומר שהאדם ניכר לא רק מגרפולוגיה, אלא גם מפרצופו וגם מגופו, מכל הדברים האלה לומדים על המציאות של האדם. החידוש של הרב כאן, שמי שראוי לדבר הזה, מי שזוכה לדבר הזה, הוא לא רק רואה את החרדות, אלא גם רואה את הסיבות לחרדות, והוא יודע גם את הדרך איך לתקן את הסיבות, על מנת שהחרדות האלה יסור. אז זה לא נוגע. בכל זאת לגבי הרצון, בוא נראה. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. לצער אדיר. אדם שלא רוצה טוב הולך נגד עצמו, נגד מהותו. ואין החוכמה עולה, אדם שלומד, אלא כפי ברכת הרצון שבה. והאבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. והאבונות של האדם הופכים את האדם לרע. לרצות רע, לא לרצות טוב. וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון. במילים אחרות, מה זה בירור רצון? אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה יום יום ורגע ורגע, מה אני רוצה? מה אני רוצה? מה אני רוצה בחיים בכלל? מה אני רוצה בחיים בפרט עכשיו ברגע זה? הרצון זה החיים, כמו שאמר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כתוב בהלכה, כשאדם אומר אשרי שווה ביתך, אז צריך לכוון כוונה מיוחדת בפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ואם לא כיוונת, תחזור ותאמר את זה עוד פעם עד שתכוון. והספרדי, מה שבטוח, בטוח, פותחים את הידיים. יש כאן ספרדי? תראה, תראה להם איך, איך עושים את זה. אתה רואה? הוא יודע. אתה עושה את זה? פותח את ידיך, כאילו, הוא מסביע לכל לך הרצון, כאילו, הצגת תכלית. הוא מסביע, לא, מי מסביע? מי מסביע לנו רצון? הקדוש ברוך הוא. איזה רצון הוא מסביע לנו? רצון טוב. מה אתה עושה ברצון הזה? הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים. חיים זה רצון. לכל חי רצון. אולי שמעתם את הביטוי הזה, אדם הזה הוא אדם רציני. ולאדם אחר אפשר להגיד עליו שהוא אדם מה? הפוך, מה זה אדם? לא רציני. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה שהוא לא רציני, האדם הזה לא רציני? איפה שמעתם את זה? באינטרנט. לא רציני, מה זה לא רציני? הוא לא יודע מה הוא רוצה. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. הוא לא רציני, הוא מפוזר. הוא לא יודע מה הוא רוצה. עכשיו, מה זה אדם רציני? שהוא יודע מה? הוא יודע מה שהוא רוצה. והוא הוליך את חייו על פי הרצון הזה. אבל כאן הרב מדבר לא על באופן כללי שאדם הוא לא יודע מה הוא רוצה והוא לא רציני, ואדם רציני הוא יודע מה הוא רוצה. כאן מדבר על האיכות. האדם צריך לרצות טוב. אם אתה רוצה טוב, אז אתה בדרך. למשל, אשתך אומרת לך לזרוק את האשפה לפח אשפה. יש לך שתי אופציות. מה שתי האופציות?
לזרוק מהר.
לא, לעשות רצונה, לעשות רצונה של אשתך, נכון? ואז אתה רוצה טוב לעשות רצונה. אתה אוהב את אשתך? אתה עושה את רצונה? אתה בקו הנכון? נשמתך מוארת. אתה נשוי כבר, כן? אתה דרקת פעם את ההשפעה? איזה כיף, נכון? כיף, מרגיש טוב. או ההפך, אני לא יודע, יצא לך פעם להגיד לאשתך אני לא רוצה. אמרת לה פעם את זה? וואי, וואי, וואי. אשתך זה נשמתך. סליחה שאני אומר. ואתה אומר, אני לא רוצה. אני לא רוצה להיות טוב. למה? ככה. אני מרוגז, אני לא יודע, אני כועס, אני פה, אני שם. איזה סבל יש לנשמה שלך שאמרת אני לא רוצה? זה מובן הדבר. הרב אומר, כשאדם לא רוצה טוב, זה צער, אין לשער את הצער של חסרון הטוב לטובה, שרצון הוא לא לטובה. אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה. ואין החוכמה, גם כשאדם לומד תורה, שאלה אם הלימוד תורה הזה בא מתוך רצון טוב, אתה מתעלה, אתה מתרומם, אתה מתמלא באורה, בטובה. ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה. וההבנות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. דהיינו, אם אתה מוצא את עצמך שאתה לא רוצה טוב, תדע לך שיש לזה סיבות, זה לא במקרה. האבונות הם החסמים מפני הרצון הטוב. ואתה צריך לעשות תשובה על אותם אבונות, ומלא, שוב פעם אותו רצון טוב יתגלה. וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון, שהרצון יהיה רצון טוב, כדי שתתעלה החוכמה כראוי. מי שרוצה להתעלות בחוכמה. אז יש כל מיני עבירות, אבל העבירות שגורמים את החסמים הכי גדולים באדם לרצות טוב, זה דווקא העבירות, הוא אומר כאן, שבין אדם לחברו, ובראש כל העבירות, הגזל. הגזל. למה? מה זה גזל? גזל זה לא לתת, זה לקחת. האדם טוב זה אדם שנותן. אתמול היה מישהו שהיה, יש כאן בניין שלם בבנייני אומה, אז באים מרצים, כל מיני אנשים מדברים על שלום בית וכל הדברים האלה. אז אמר לי שם, מי שהיה שם, יש לי נשים, יש לי גברים, אז אמר לי מי שהיה שם באחת ההרצאות של אחד הרבנים, אז הרב הזה אמר, הרב הרוש, יש רב הרוש, הוא כתב ספרים יפים וחסידות וזה, שלום בית, כל הדברים האלה. אז הוא אמר ככה, שכך הוא אמר לי שהוא שמע ברב הרוש, הוא שמע שהבעל צריך רק לתת, 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 סליחה שנתפס לי הפה, לתת, רק לתת. והוא נשוי, זה שסיפר לי, אמרתי לו, אתה יודע מה, זה רעיון טוב. כי לפעמים חיים בזוגיות בזה שאדם אומר, לקחת, 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 מה אני אקבל ממך או ממך? לקחת, 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 לקחת. אז הרב הוא שמע בצדק. הרי הקדוש ברוך הוא טוב השם לכל, ורחמה הכל מעשה, הוא רק נותן, הוא לא לוקח שום דבר. אנחנו צריכים ללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא. אז סיפר לי שדיפן לאשתו, אומר, חזרתי בתשובה, אחרי הכינוס הזה, אני רק רוצה לתת, לא לקחת. גזל זה ההפך בדיוק מלתת. מה זה גזל? שאדם לוקח בעורמה, או לפעמים בכוח, לוקח ממישהו משהו. הוא לוקח. המציאות הזאת של לקיחה ולא נתינה, ובוודאי ובוודאי בגזל, הוא אומר, זה עומד בראש החסמים של הרצון הטוב. זה גורם לאדם לא לרצות טוב. או זה מבטא את האי רצון טוב. בזה שאדם גוזל מאחרים. בוא נראה את זה בתוכו. בייחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו, וראש לכל העבירות זה הגזל. במילים אחרות, אדם שגונב אפילו דבר קטן, באותו רגע הנשמה שלו היא בחושך, היא לא מוארת, זה בדיוק הפוך. לכן גם לפני יום כיפור צריך ללכת להתפייס, אבל גם להשיב את כל הגזלות למיניהם, מי שרוצה לבוא בתארה ליום כיפור, שהאדם גזל. וזה מאיר את הנשמה מיד. זה מזכיר לי, לפני שנים, הייתה כאן, במכון נורא, הייתה אישה, אישה מבוגרת יחסית. יום אחד היא באה אליי ואומרת, אני רוצה לספר לך משהו, תגיד לי מה לעשות. מה אני רוצה לספר יום בציר? לפני שחזרה בתשובה, היא הייתה עובדת כחדרנית בבית מלון. יומה, נכן את האמת, אני הייתי גונבת מהבית מלון. מה היית גונבת? שאלת אותה. כל פעם הייתי באה עם תיק לבית מלון, חוזרת עם תיק, באה עם תיק ריק, חוזרת עם תיק מלא. סבונים, סקומים, מגבות, טטטם, הרבה זמן היא עבדה שם. מה לעשות? ואני, באמת היא עשתה תשובה. אני מרגישה שאני חסומה לגמרי. לא יכולה לי... לא נתן לי מנוח הדבר הזה. אמרתי לה, תראי, תעשי חשבון בערך כמה כסף כל העסק הזה שווה, תחזירי את זה לבעל המלון. אחרי כמה זמן אני בא עם בוכתה כזאת של שטרות, היא אומרת, אמרתי, קחי את הכסף, תני את זה לבעל המלון. הלכה לבעל המלון, נתנה לו את הכסף, היא סיפרה לי שהוא כמעט התעלף. פתאום נפל לו כזה דבר. לא רגיל לדבר כזה. היה ידוע שכל אחד גונב שם משהו, פתאום באה אחת, בעלה תשובה, והאישה הזאת נשמתה הוארה מלשון אור, אחרי שהיא עשה תשובה. היא שינה לה את כל המציאות שלה. אותו דבר נזכר, אין כבר נזכר גם בדבר דומה. היה פעם בחור בעל תשובה, שהוא בצבא היה אפסנאי, ובאפסנאות הוא היה גונב מהקיטבקים של ה... חיילים שהיו לאפסן, היה גדול מהקיטבקים, כל מיני דברים. אחר כך הוא חזר בתשובה, הוא למד כאן במכון מאיר. יום אחד הוא בא ומגלה לי, אומר לי, תשמע, אני גנבתי, כשהייתי אפסנאי, גנבתי הרבה דברים. אני רוצה עכשיו לעשות תשובה, להחזיר את כל הדברים, אבל אני לא יודע למי להחזיר. החבר'ה באפסנאות באים ויוצאים, לך תדע מי הוא גנב. אמרתי לו, תעשה הערכה. אני אומר, מה שאני אומר, זה ההלכה. תעשה הערכה כמה פחות או יותר גנבת ותחזיר את זה, אבל למי? ועד למען החייל. יש ועד למען החייל, לטובת החיילים. תפיל את זה לחיילים. בן אדם הזה הוערה נשמתו, כל זמן שהוא היה בגזל הוא לא יכול היה לדוגמה. כן, הרב אומר כאן שהדבר הראשי שחוסם את האדם מפני רצון טוב, שזה נתינה, זה הלקיחה. והלקיחה הבוטה ביותר זה שאדם גונב או אדם גוזל.
זה נחשב גם אם אתה לוקח משהו שמישהו רוצה לתת, אבל אתה עושה את זה הרבה הרבה. נגיד אתה לוקח, יש חבר או אחד מההורים שמביא לך כסף, ואתה לא עובד, אתה לומד נגיד, ואתה לוקח ולוקח ולוקח, זה לא גניבה, אבל אם זה עדיין גורם לאותו...
תראה, איך אומרים, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, ככה אומרים. אדם צריך להשתדל, לעמול, להתקיים, להיות עצמאי, חופשי. לא להיות מצב תלותי, זה חוק ולא יעבור. כתוב על אצל אברהם אבינו, כשיצחק נגמל מלינוק, מאמא שלו, משרה אמנו. אז הוא עשה מסיבה גדולה, הזמין כל גדולי עולם למסיבה. הגמילה, למה? מה? שגמילה צריך לעשות מסיבה גדולה? אלא מה? כל זמן שהוא ינק מאמו, הוא היה תלוי בה. ברגע שהוא הפסיק לנהוג, אז הוא עצמאי, הוא תינוק. זה שאדם עצמאי, על זה עשה מסיבה כזאת גדולה, תינוק עצמאי, מסיבת הגמילה. זה אותו דבר כל אדם. אדם צריך להיות עצמאי. דהיינו, לא להיות תלוי באחרים. מצב תלותי הוא לא מצב בריא, לא מצב שלם. אני מאחל לכל מי שהם תלותיים שיהיו עצמאים. איך? תשאל אותי. אז זה תלוי, כל דבר לגופו של עניין. אתה שואל אותה, אני לא מכיר את המציאות שאתה מדבר עליה כרגע. אבל צריך לבחון, לפעמים המצב התלותי הוא מחויב המציאות. למשל, אדם רוצה ללמוד. ללמוד תורה, ללמוד מקצוע, ללמוד משהו. אם הוא לא יקבל סיוע ועזרה מההורים או דברים כאלה, אז הוא יהיה תקוע בחיים שלו. מקרה כזה, ודאי צריך לקבל את הסיוע ואת העזרה. צריך לבדוק. אז כל דבר לגופו של עניין. אם אתה יכול להיות, או אני לא מדבר עליך, מציאות כזאת, עדיף להיות עצמאי. זה לומדים את זה גם מהמדבר. במדבר עם ישראל היה תלותי. למה? מן ירד לו מאיפה?
מהשמיים.
מים מאיפה? בערה של מרים. בשר מאיפה? מהסלב. הכל קיבלו, היה תלותי. יום אחד נגמר הסיפור הזה. אתה יודע איזה, פתאום נגמרו המים, המתלוננים, היסטריה, העניין, היו במצב נורא. אדם תלותי או עם תלותי, ברגע שהעסק הזה נגמר, ההספקה כסדרה, מתחיל עצבנות גדולה, כעסים גדולים, עצבות גדולה, דיכאונות גדולים וכל הדברים האלה. לכן כל החינוך בנוי על זה שילד יהיה עצמאי. נולד ילד, כתוב אבא חייב שישה דברים לבן שלו, ככה אומרת הגמרא מסכת קידושי. קודם כל ברית מילה, אחר כך אם הוא בכור מה?
פדיון
הבן. אחר כך אם הוא גדל ויודע לדבר ולקרוא קצת מה? ללמדו
תורה.
תורה, אני רואה שאתם יודעים. אחר כך מה הוא צריך? ללמדו מקצוע. מקצוע? כן, ללמדו אומנות, כתוב שם אומנות. ללמדו אומנות. למה? אתה גדל, תהיה עצמאי, אל תהיה תלוי בי, אתה תפקד לבד. אחר כך מה? להשיא אותו?
אישה.
אישה, מי אמר אישה? אישה, נכון. להשיא אותו אישה. באמת, תשימו לב בהזמנות, מי מזמין?
ההורים,
יקרון, הם מחתנים את הילדים, הם המזמינים. והדבר השישי אומרת הגמרא, ללמדו לשחות. למה? גם שיהיה עצמאי, שאם חס ושלום הוא בנהר או בים או משהו כזה, שלא יטבע, יהיה עצמאי. לכן האדם צריך להיות עצמאי, כלכלי, רוחני, נפשי, אפילו כמו שחייה או דברים כאלה, ודאי פרנסה צריך להיות עצמאי. אבל בדיעבד יש גילים, גיל קציר, אתה לא יכול להגיד בגיל קטן לילד, תהיה עצמאי, לך לעבוד. אתה מבין שהוא צריך להתאמך עד גיל וגיל. צריך לבדוק לגוף הזה. למשל, במכון מאיר יש תלות גדולה מאוד בחדר אוכל. יש כאן מישהו שמכין ארוחת צהריים במכון מאיר? אני שואל אתכם. אתה מכין ארוחת צהריים לבד? אתה... זאת אומרת, אתה תלותי. אתה תלוי בטבחים, נכון? אתם חושבים שזה בריא הדבר? זה לא בריא. אני מאחל לכל תלמידי מכון מאיר שיכינו ארוחת צהריים לבד. תגידו אמן.
אמן. ואז הם שותם יהיו מאושרות ביותר.
ולא יהיו תלותים. אנחנו שואפים להיות עצמאים. בכל דבר, גם בלימוד תורה להיות עצמאים, לא להיות תלוי בשיעור או משהו כזה, ללמוד לבד, לכל... כל דבר. שיהיה לנו יום טוב ושבת שלום.